עקרון הרצף. כתבתה של גילי איזיקוביץ, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. 10 שנים לסירוגין עבדה דנה אידיסיס על התסריט לסרט שלה. את הטיוטה הראשונה החלה לכתוב כשהייתה רק בת 24, ועוד לפני כן עשתה ניסיונות בסיפורים ועלילות דומות. 10 שנים הן הרבה זמן, ולהן נוספו עוד 2 שנים של עיכוב מחמת המגפה, אבל נדמה שהסיפור הזה, וגם העלילות הדומות שזנחה בינתיים, המשיכו להדהד ביצירתה. ככה זה כנראה כשמקור ההשראה שלך נמצא קרוב מאוד אלייך. אהרון, שי אביבי, ואורי, נועם אימבר, אב ובנו האוטיסט והכמעט מבוגר, הם הגיבורים של "הנה אנחנו", הסרט שכתבה אידיסיס וביים ניר ברגמן, שהקרנותיו המסחריות החלו בסוף השבוע. בקרוב, ולא על דעתו של אביו, יעזוב הבן את הבית לטובת מגורים בכפר שיקומי לצעירים. אבל בשעה שהבן פוחד פחד מעורפל מהלא נודע, נדמה שאביו חרד ממש מלאבד את הבועה הסימביוטית המבודדת שבה מתנהלים שניהם כבר שנים. ומכיוון שעל התפקידים נושנים ותחושת נחיצות קשה לוותר, מביאה אותם הסיטואציה להרפתקה בלתי צפויה, מלאת אהבה ועדנה, מחמירת לב. מקור ההשראה לסרט נמצא כאמור קרוב לבית. 4 ילדים נולדו במשפחת אידיסיס. כשדנה, השנייה בסדר, הייתה בת 13, נולד בן הזקונים האוטיסט גיא. הנה אנחנו, שאותו החלה לכתוב כשגיא היה רק ילד, הושפע מהמחשבות על העתיד, אבל בינתיים השפיע המציאות המשפחתית על היצירה, גם בדרכים ישירות יותר. סרט בר מצווה, סרט יהודי שיצרה לפני עשור, עסק בהכנות לעלייה לתורה של האח, ובדרמה ובלחץ שזו הביאה איתה למשפחה. על הספקטרום, הסדרה שיצרה ב-2018 ונדמה שזכתה ובצדק בכל פרס ושבח אפשריים, עסקה גם היא בחייהם של אוטיסטים צעירים, 3 חולקים דירה משותפת. אבל את גיא, המושא הראשי, כל זה כמעט שלא מעניין. לא היצירה ולא הדילמות שהביאה איתה ליוצרת. כשצילמתי את הדוקו היה רגע שחשבתי לעצור, שהרגשתי שזה יותר מדי. אבל דווקא אז אבא שלי אמר לי שחשוב בעיניו שיכירו, שיבינו יותר את ההתמודדויות ויכירו את גיא דרך זה, היא מספרת. אז ועכשיו גיא רצה שאני אעשה עליו סרט, אבל הוא רצה סרט גיבורי על. היו רגעים שהוא אמר לי לעצור ולא לצלם, והם דווקא היו הרגעים שהרגיעו אותי, כי הבנתי שיש לו שליטה ומודעות, וזה נתן לי שקט מצפוני. הוא אמר לי מתי כן ומתי לא. הוא גם ראה את הסרט התיעודי ואהב אותו, ואהב שאנשים אמרו לו, ראיתי אותך בסרט. זה חיזק אותו. אבל את הסדרה הוא לא רצה לראות וגם לא את הנה אנחנו. זה לא מעניין אותו ואני מבינה. זה אמור לתת תוקף לחוויות חיים שלו. אני לא לחצתי. הוא יודע שיש סרט ושיש סדרה. יש לי רגעים של נקיפות מצפון, אבל האחים וההורים שלי נתנו לי חיבוק גדול. אבא שלי אהב את הליהוק והדמויות. זה היה רגע של ברכה כשהוא ראה אותן בסרט. עם אח שלי זה תמיד יהיה מורכב. אני אוהבת אותו ופועלת מתוך זה, אבל תמיד ארגיש במורכבות. אלה החיים שלו וזה הוא, לא אני. אבל אני כותבת על זה. נכון שחוץ מבדוקו אני מנסה להרחיק, לא כותבת בדיוק עליו, אלא על דמות. הדמות לא בגילו, לא ממש הוא. מצד אחד ברור שאת רגישה ומכבדת, ומצד שני הייתי חושבת, אם הייתי בנעלייך, על הרווח שיוצא לי מזה. ברור, ויש רווח. אני לא יכולה להגיד שאין לי. ככותבת, זה שמשהו מתקבל טוב, שאני אומרת משהו ושומעים. זה משמח אותי גם בגלל הנושא, אבל גם כמי שיש לה אגו, ורוצה להצליח ככותבת, ובמה שאני עושה. על שאלת הרווח ברור שיש לי תחושות מורכבות וזה מעסיק אותי. אני זוכרת שבדוקו, היה לי הרגע שבו פחדתי מזה, ממה שאני מרוויחה מהסיטואציה. אבא שלי הוא לא אדם שזקוק לחשיפה ורוצה להצטלם ושירו אותו, והתשובה שלו הייתה שחשוב שירו את גיא כמו שאנחנו רואים אותו. זה הרגיע אותי. בנוגע לעל הספקטרום והסרט, כן, יש לי מחשבות בעניין. אני לא חושבת שיצרתי אותם כי אני אדם טוב ושהעולם משתפר מהכתיבה שלי. זה לא המצב, אי אפשר להגיד את זה. זה לא סותר את העובדה שאני אוהבת את האנשים וכותבת עליהם אהבה וכבוד. הכתיבה הייתה בשבילי ויש שקר לטון אחרת, אבל אני כותבת על מה שאני מתמודדת איתו וזה לב העניין של כתיבה. היא בת 36, נולדה בניו יורק ליעל, פרופסורית לקרימינולוגיה, ובנצי, תסריטאי ובמאי, אבל גדלה ברמת גן. בתיכון למדה במגמת קולנוע בבליך, ואחרי שחרורה מהצבא למדה כתיבה בסדנה של המחזאי שלומי מושקוביץ. מלימודי קולנוע באוניברסיטה פרשה אחרי שבועיים. השיעורים והלימודים פשוט הפריעו למה שחיפשה באמת, לשבת ולכתוב ולעשות את שלה. זה לא צנוע אולי, אבל זאת האמת. הרגשתי שאני יודעת לכתוב וצריכה לכתוב, אבל לא עושה את זה במקומות הנכונים, ולכן זה מערער אותי וגורם לי לא לאהוב את הכתיבה, היא מספרת. אמרתי לעצמי שאני צריכה להתרכז בדברים שאני מכירה, שאני רוצה לספר ולהגיד. התיישבתי לכתוב את הסרט הזה מתוך חומרים שכבר כתבתי, והחלטתי להתמקד באבא ובבן ולא באחות. על הכל כתבתי קצת, אבל זה הצטמצם והתנקז למשהו שהיו פתאום בהיר יותר. עד אז ידעתי שיש לי חוויות חיים, אבל לא שאני מבינה על מה הסיפור. ומה הבנת על הסיפור? אני אומרת את זה בדיעבד, אבל נדמה לי שידעתי לומר את זה גם בזמן אמת. רציתי לכתוב מכתב אהבה לאבא שלי, אדם אהוב ומיוחד ונדיר. אולי הרבה ילדים אומרים את זה על ההורים שלהם, אבל רציתי לדבר את זה. אני לא יכולה להסביר את זה אחרת. זה היה לי מול העיניים. לא יכולתי להביא אותו עד הסוף, את זה אי אפשר, אבל זה היה הניסיון שלי. מבחינתי ובשבילי הוא אדם נורא מיוחד. ברור שהסרט השתנה והתפתח, אבל משם זה התחיל. אני לא יודעת להסביר, זה היה דחף פנימי. לכולנו, לכל הילדים. היה קשר מיוחד איתו ואני בקולנוע בגלל אבא שלי. הוא גרם לי לאהוב את זה. אבא שלי, הקשר שלו עם גיא, הדומיננטיות שלו בבית וההתנהלות שלו, שהיה במשהו אצילי, זה שילוב של האבא שהוא בשבילי והאבא שהוא לאחי. הרי הסרט הוא לא רק על אבא ובן, מבחינתי הוא גם סיפור עליי, ואני נמצאת שם. היה לי צורך להציב אותו כקיבור של סרט. זה היה לפני 10 שנים ועכשיו אחי נמצא בסיטואציה הזאת של באמת לצאת מהבית. באיזשהו מקום כתבתי עתיד שאולי יפחיד אותי. בדיקה עם עצמי. מה יהיה כש? היית בת 13 כשגיא נולד ובת 26 כשעשית את סרט בר מצווה. היית מתבגרת כשהוא היה ילד. יכולת לראות את הדינמיקה החדשה שזה מביא למשפחה שלכם, ונדמה לי שהסתכלת על זה גם בזמן אמת כעל סיפור. זה מאוד מדויק. אולי זאת הדרך להרבה אנשים כותבים וזה נכון גם לגביי. הרבה דברים עלינו, על המשפחה, הבנתי רק אחרי שראיתי אותם בסרט או בסדרה שעשינו. זה ממש ככה. זה הפילטר. אבל נכון לאז אלה היו החיים והמשפחה ולא חוויתי איזה סיפור או דרמה. עכשיו, כשאני מתעסקת בדברים האלה, אני מבינה עניינים אחרת. אבל אז, זה לא היה הדבר הזה המתבונן וכותב וחווה ואומר. זה היה המוכר. זה מה שהיה, ובמובן הכי אמיתי, זה לא היה אישו. ברור שזה כן אישו, אבל מההורים שלי לא הרגשתי שמשהו השתנה בהורות שלהם אליי. זה הדבר שהיה לי הכי חזק, ולא הרגשתי שאצלם אני אחות של. זה נראה לי בריא ושמר עליי. הדפיקויות שלי. עכשיו היא צוחקת, הן אחרות. זה מרכזי מאוד ביצירה שלך. חברות שלי צוחקות עליי. הדבר הבא יהיה קומי, כן? אלו החיים שלי וזה חלק גדול מהם, הילדות שלי, הנעורים שלי, ואחר כך זה נהיה גם האימהות שלי. זה חזק בי ומשתנה. וכשכתבתי את הסרט זה היה לדעתי עם הכי פחות מודעות, גם מפני שזה היה רחוק מהמשפחה שלי באותו שלב, בעצם זה שהגיבור הוא נער בוגר וההתמודדות היא עם פרידה. אחר כך בדוקו, היה לי חשוב להראות את אחי כגיבור. נראה לי שבתקופות שונות טיפלת בנושא הזה, בעיקר ברעיון של מה יהיה כשגיא יהיה מבוגר, וחזרת לזה בגילים שונים. כן, ואני גם מודעה שזה היה בשביל עצמי, קודם כל. כתבתי כי הייתי צריכה לברר ולבדוק משהו שהעסיק אותי. היה בזה גם הרצון שיכירו אחרת את אחי ואוטיסטים דרך מה שאני עושה, אבל זה קודם כל משהו שהיה לי צורך להוציא, לדבר עליו. אחד הדברים הנוגעים ללב בסרט הוא האופן שבו הבהות והשקיעה בתוכה, בתוך בועה ביתית, הסיטו את מסלול החיים של אהרון ובודדו אותו, מבחירה. כל המפגשים בין הדמויות לאורך הסרט הם כמו עימותים קטנים עם מה שיכול היה להיות ואולי עוד יוכל לקרות. אידיסיס כנראה מדברת על הקרבה מבלי להגיד הקרבה, וזוהי אולי סיטואציה קיצונית אבל לאו דווקא ייחודית, כמו שיודעים הורים לילדים, בין שהם בעלי צרכים מיוחדים ובין שלא. נכון, וזאת גם שאלה של בחירה, היא מהנהנת. אהרון בוחר להיכנס לבועה של הבן שלו, אולי גם בשבילו להתמודד עם החיים. לפעמים, באופן אבסורדי, הבחירה היא להיות מחוץ לחיים. אני לא יודע להוציא אותך החוצה, להתערות בחיים, אז אני נכנס בעצמי פנימה. זה חלק מהסיפור שרצינו להעביר. בלי קשר לבן אוטיסט, מה שמקצין הכל והופך הכל ליותר פגיע, זו פרידה בין הורה לילד. פרידה שקורית בכל מערכת יחסים. ברור שכשהבן כל כך פגיע, הוא נשאר קצת ילד, וזה שם הכל במקום קצת אחר. לדעתי זה המקום שבו ניר ברגמן מתחבר במיוחד לדבר, ולכן זה סרט אישי גם עבור ניר. נושא האבהות, קריירה מול אבהות, ההיפרדות, אלו נושאים שהוא עסוק בהם באופן חזק. הלב שלנו היה במקום דומה בסרט הזה, כשנקודת המבט שלו הייתה השאלה על אבהות. ברגמן מצידו מספר. אני לא זוכר הרבה מהגרסה הראשונה של התסריט של הנה אנחנו, שדנה נתנה לי לקרוא. מה שאני זוכר בביטחון, זה איך שתי הדמויות המרכזיות קפצו מהדף. מערכת היחסים בין האב לבנו הייתה מלאת ניואנסים, חד פעמית. אני זוכר היטב גם את הקול של דנה ככותבת, צלול, חם, מינורי, מלא הומור ואמת. לאורך העבודה המשותפת קראתי את התסריט הזה אין ספור פעמים, ומה שלא השתנה אף פעם, זה שתמיד בסיום הייתי דומע. במשך הזמן הוא מוסיף, ניתן בהחלט להגיד שממורה הפכתי לתלמיד. למדתי ממנה המון. הגדולה של דנה ככותבת היא היכולת להביט בדמויות שלה במבט מפוכח וממרחק אסתטי המתבקש ליצירה. בהכנות לצילומים התחלתי לחשוש, ממשיך ברמן. ידעתי שתמיד יהיה פער בין התסריט הכתוב לסרט. חששתי לאכזב את דנה. בשלב זה היא אמרה לי שהיא סומכת עליי ומרגישה שהיא צריכה לשחרר אותי לבימוי, וכך היה. כמה חודשים לתוך העריכה התקשרתי אליה ואמרתי לה תודה על שהשיבה לי את אהבתי לקולנוע. בכל מקרה נדמה שזה עבד. גם בשנתיים היוצאות דופן לתרבות ולקולנוע, הותר הסרט בהישגים ותשבוחות. הוא נבחר רשמית לתוכניית פסטיבל כאן לשנת 2020, שלא התקיים פיזית, והוקרן בפסטיבלים שונים אחרים. הוא גרף 10 פרסים בטקס פרסי אופיר, בהם הפרס לתסריט שאותו קיבלה אידיסיס, פרס הבימוי לברגמן והפרסים לשחקן הטוב ביותר שניתן לאביבי, ולשחקן המשנה לנועם אימבר. אידיסיס אמנם לא צמחה במוסד מוכר ללימודי קולנוע או במיליה ותיק, ולמרות זאת הצלחת הסרט עד כה מצטרפת להצלחה הכמעט בלתי צפויה שהייתה לפרויקט הקודם שכתבה, הסדרה על הספקטרום ששודרה ב-YES. לאחרונה עלתה בארצות הברית הגרסה המקומית האמריקאית שלה, והדבר העיקרי שאפשר לומר עליה הוא שהיא בוחרת לספר את הסיפור של אידיסיס תוך שינוי נקודת המבט הייחודית שלה. על הספקטרום, שנוצרה בשיתוף פעולה עם הבימאי יובל שפרמן, עסקה בנושא שכמעט לא נראה לפני כן על המסך, אם בכלל. חייהם של צעירים על הרצף האוטיסטי, המסופרים תוך התמקדות בהם ולא בסביבה הרגילה שלהם. שלושת הגיבורים של הסדרה חולקים דירה משותפת במסגרת שילוב בקהילה, וגם מתמודדים בין השאר עם כמיהה לקשר ואהבה ועם רצון לעצמאות ונפרדות. הקרנות של סרט בר מצווה הן שהובילו את אידיסיס למפגש עם דירות מהסוג הזה. כל הזמן הרגשתי שלא הצלחתי להביא את מי שעל הספקטרום למרכז. גם בדוקו זה התחיל כסרט על אחי ונהיה סרט על אבא שלי, על המשפחה. זה משהו שרציתי נורא לעשות, שהגיבור יהיה על הספקטרום, היא מסבירה. אחרי שסיפרו לי על הדירות האלו, בבת אחת זה התחבר לי. שלושה שותפים לדירה, שלושתם על הספקטרום. אחד מהם נכתב על בסיס מה שהכרתי מאח שלי. מהרגע שנמצאה המסגרת, זה קרה נורא מהר. זו הביקורת העיקרית שנשמעה על הגרסה האמריקאית, שעוסקת פחות בהם, ויותר במשפחות ובקרובים שלהם. הם עשו ההפך ממה שהיה חשוב לנו. שאלה שעל הספקטרום הם הסיפור, והדברים מוצגים דרכם. גם אצלנו לקח לי זמן לשכנע. כשדיברתי על זה כרעיון זה נשמע לא ישים. חששו ליכולת להזדהות, ובסופו של דבר הגשתי שלושה פרקים כתובים כדי שיראו מה הכוונה. הופתעת שזה הצליח כל כך? מאוד. כל הזמן דובר על סדרת נישה. הייתה תחושה טובה של עשייה, שמעריכים את התסריטים וחושבים שהם יפים, אבל חשבתי שבמקרה הטוב יתקבלו ביקורות מעריכות. על חיבוק של צופים והצלחה בצפיות? לא חשבתי. זאת הייתה הפתעה משמחת בטירוף. על הספקטרום הייתה ייחודית מבחינת אידיסיס גם מטעמים נוספים. בן הזוג שלה, השחקן ומוזיקאי איתמר רוטשילד, הד קולך ויונה, לוהק בה לתפקיד בולט. אלכס, קלינאי התקשורת המטפל בזוהר, נעמי לבוב, אחת משלושת הגיבורים המאוהבת בו. זמן לא רב אחר כך חקרו השניים עם ביתם, מאז נולדה בת נוספת, לברלין, וחיו שם קצת יותר משנה. אידיסיס הייתה אמורה לכתוב את העונה השנייה של הסדרה, אבל הנסיעה החלומית החמיצה במהירות. אידיסיס התקשתה למצוא השראה ותשוקה ליצור. במקום לעשות את זה בגדול בעיר אירופית, מצאה את עצמה בוהה בנטפליקס, סובלת ממידה משתנה של תסכול ודיכאון, משתדלת לא להפריע ליתר בני הבית שנראו שדווקא נהנים מכל רגע. על ההתרחשויות האלה היא מספרת בחיוך, בפינת האוכל היפה בדירתם בגבעתיים, שחלון גדול ומרשים מחליף בקיר, מעורר באורחים רצון להשקיף על הגגות שמסביב. העובדה שהזמן חלף והם חזרו, ובעיקר מה שקרה בעקבות הנסיעה הזאת, דוחפים את ההומור העצמי שלה, ששם ממילא כל הזמן, קדימה. זה היה חלום של איתמר הרבה מאוד זמן. אמרנו שכשנסיים את הסדרה נעבור. היה בזה משהו שנראה לי הרפתקה, לשנות משהו. זה היה הזמן. הבת הגדולה שלנו הייתה בת 3, זה היה נוח גם מהבחינה הזאת. אבל לא מצאתי את עצמי שם בכלל. הבנתי שאני אדם שצריך את הריבוע המוכר שלו. יפה, את חתול. שזה אבסורד. תמיד חשבתי שאני כלב. לא הבנתי מה אני עושה שם. זה קרה מהר. הייתה לי תוכנית שאני אלך וכתוב את העונה השנייה. אבל ברגע שלא הצלחתי לכתוב, הייתי שם על תקן אישה בבית בברלין שאין לה תכלית. החברים שלי פה, המשפחה שלי פה. אני לא אדם שמצטיין ברכישת חברים חדשים. את העיר ראיתי כדי לסמן לי וי על אתרים. הפתרון נמצא כשאידיסיס החלה לכתוב על מה שחוותה, בזמן קצר אחר כך רוטשילד החל לכתוב גם הוא את הצד שלו בהרפתקה. התוצאה, אם ההוגה תעלה יפה, היא סדרה שהשניים יוצרים שצילומיה יחלו באפריל השנה בבימויו של רם נהרי. במילים אחרות, גם הפעם נמצאה ההשראה קרוב מאוד הביתה. יפה שלא ברחת מיד בחזרה לארץ. היינו בברלין שנה וחודשיים, ואני אומרת את החודשיים כהוכחה לזה שלא הייתי רק שנה, שרדתי מעל לשנה, היא צוחקת. הבת שלנו צלחה את זה מצוין, לאיתמר הכל היה טוב, המקום, הקור, השפה, עכשיו הוא כל הזמן מתלונן כמו זקנה. אני צריכה את המוכר ואקשן. לא הייתה לי הכתיבה ולא היה לי מה לעשות. אין לי תחביבים, אני לא עושה ספורט. זה הכתיבה והבנות שלנו. היה מביך להבין את זה. והייתה המנטליות שאיתמר הסתדר איתה ואפילו חיבב, ואני הרגשתי שאני הולכת על ביצים ומתנצלת בקידות. מה קורה בסדרה? די דומה. על זוגיות. מה קורה כשאחד מגשים את החלום שלו והשני מוותר? כמה אפשר לוותר ואיך פועלים המוזניים האלה? מה הגבול? האם יש תורות בדרך למימוש עצמי? זה לא באמת עלינו, אבל זה עלינו. הצרה היא שאני לא יודעת לכתוב אלא על מה שאני חווה או מכירה, ואז או שלא תכתבי, או שתכתבי את הדבר שאת מכירה, ואז יש משהו חשוף. אבל מה שמנחם פה הוא שבן הזוג איתך, אין סיכוי שהוא יבוא ויאמר, איך חשפת אותי ככה? איך עשית לי כזה דבר? כן, אבל זה חשוף על עצמי. לכתוב את חומרי חייך. בדיוק. הנה, עכשיו אני גם נוקמת בעצמי. לא פוסחת על עצמי. עקרון הרצף. כתבתה של גילי איזיקוביץ. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.